אנחנו כאן. כאן תרבות.
בסוף שנות ה-60, במהלך המלחמת ההתשה, נפלו בשבי המצרי 12 חיילי צהל, ושלושה נפלו בשבי הסורי. החוקרת עמיה ליבליך יצאה לראיין 10 מאותם שבועים ששהו בכלא המצרי, עד לעסקאות חילופי השבועים אחרי מלחמת יום כיפור, כלומר, הם היו בשבי במשך יותר משלוש שנים. היו שם טייסים, הצנחן, עובדי שקם, מעין מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית. הם שרדו ביחד, והדגש הוא על המילה ביחד. הם פיתחו חברה שיתופית, סוג של קיבוץ בשבי, בתנאים לא אפשריים. נגיד שלום לפרופסור עמיה ליבליך, פרופסור לפסיכולוגיה וסופר של סיפורי חיים. שלום לך. את הוצאת ב-1989 את המחקר שלך, את השיחות עם החטופים, בספר חוץ מהציפורים. מה הוציא אותך אז אל המסע הזה?
המסע התחיל 3 שנים לפני שהספר יצא, זאת אומרת בשבילי, בביקור מפתיע שקיבלתי מאדם שלא הכרתי אותו, שמו רמי הרפז, הוא לא בחיים לצערי יותר, והוא פנה אליי והציג את עצמו כטייס חיל אוויר שהיה בשבי המצרי תקופה של למעלה משלוש שנים, שהייתה בזמנו התקופה הכי ארוכה של שבי שהכרנו בחברה הישראלית. והוא פנה אליי ואמר לי, בבקשה תקשיבי לסיפור שלנו ותכתבי עליו. הפנייה אליי הייתה מבוססת על העובדה שכבר קודם כתבתי 3 ספרים רלוונטיים לנושא הזה. 2 הם עסקו יותר בהיבט של חיילים והחיים עם המלחמה, ואחד עסק בקיבוץ, קיבוץ בית השיטה, שמסתבר שהמודל הקיבוצי היה חלק מאוד מרכזי בחיים של אותה קבוצה.
כן, וגם רמי הרפז, הוא היה בעצם המנהיג שלהם, או סוג של ראש הקיבוץ או משהו, המעין ממסד שהם הקימו לעצמם.
תראה, אני קיירתי את זה, אני לא רוצה לחלק פה עוד לציונים, אבל בעצם היו 2 אנשים בדרגה צבאית גבוהה יותר, זה רמי הרפז ומנחם עיני, שאיכשהו הפכו לכמו 2 מוקדים של החברה הקטנה הזאת שהקימו בתוך הכלא המצרי בבית חסוער אבסיה. אז בעיני האנשים המנהיג העיקרי שלהם היה רמי, שבאמת הצליח גם להחדיר אופטימיות וגם לארגן את הקבוצה בצורה מרשימה ביותר.
הם הקימו סוג של קבוצה שיתופית, דמוקרטית, שבה כולם נכון. חולקים את הכל.
נכון, אבל צריך לזכור כשחושבים על המקרה שלפנינו היום, שזה קרה אחרי שכל אחד מהם בנפרד עבר כ3 חודשים, של בידוד בצינוק או בחדר בודד בתוך בית הכלא, תקופה קשה מאוד שרובם עברו גם חקירות, חלקם חקירות קשות פיזית וכמובן נפשית, כי בתור חיילים הייתה למצרים תחושה שאלה אנשים שיש להם ידע ביטחוני חשוב שצריך להוציא אותו מהם. אז גם העובדה שכולם נפלו בתפקיד חיילים, גם העובדה שזה היה תקופה של מלחמת התשה בין ישראל ומצרים מצד אחד וסוריה מצד שני, עשתה את הסיטואציה בכל זאת שונה מאוד ממה שאנחנו חווים עכשיו, ובלי שאנחנו יודעים הרבה, אבל נשים, ילדים וזקנים ואזרחים אולי לא יחקרו אותם, כי מה כבר יש להם לספר?
כן, נקרא מאוד. בספר שלך התיאור של חוויית השבי, אני חושב, תקני אותי אם אני טועה, היא מרגישה כמעט, אולי נראתה אז בציבור כמשהו כמעט הירואי, משהו של גבורה. עברו מאז הספר 25 שנה, מאז הסיפור השבי יותר מ-50 שנה. מה השתנה בחברה הישראלית בדרך שבה היא מסתכלת על שבועים, אז לעומת היום?
תראה, החברה הישראלית של שנות ה-80, וכמובן עוד קודם, הייתה חברה מאוד פטריוטית. ככה, בכל השכבות שלה, לא היה פילוג כל כך קיצוני כמו שראינו פה בשנים האחרונות. אז א', זאת הייתה קבוצה מאוד פטריוטית. אנשים התגייסו לצבא, 100% של בעלי הכושר. לא היה דבר כזה של להגיע לגיל 18 ולא ללכת לצבא. הערכים של החברה הישראלית, למעשה כמו החברה בעולם, היו מאוד מאוד קולקטיביים. אנחנו בונים מדינה, אנחנו רוצים לקיים כאן חברה צודקת. אנחנו, אז זה היה מאוד חזק. בתוך זה באמת השבועים שלנו נחשבו לגיבורים של המדינה כולה, שהיחס אליהם היה יחס כזה הרואי. אז אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל תחשבו על גלעד שליט, למשל, הילד של כולנו. זה דימוי אחר לגמרי. למרות שגם שם במקרים היה בחור אחד צנחן שהיה עדיין בשירות הסדיר שלו, ועוד טייס שנפטר לצערי לפני איזה שנתיים, עמוס לויטוב, שהיה בטיסה המבצעית הראשונה שלו. אבל אף אחד לא התייחס אליהם כילדים, וההורים שלהם לא השתתפו בשום מחאה ופעילות למען החדרתם, סמכו על המדינה שיוצא הכי טוב ושיותר טוב לשתוק. היו לשישה מהעשרה החבר'ה האלה שחיו ביחד בכלא, כי אמרת קודם 12, אבל היה שם שני שבועים שהחזירו אותם בגלל פציעות קשות. אז העשרה אלה, היה להם, לשישה מהם היו נשים בארץ. לחלקם גם היו ילדים. אשתו של רמי ילדה בתקופה שהוא היה במצרים, ילדה תאומות. הנשים האלה היו ממש, אני לא אגיד בשקט, אבל הם לא הופיעו בציבור בתור המשפחה, כמו שאנחנו רואים היום, המשפחות של החטופים, ואני חס וחלילה לא אומרת את זה בביקורת, אבל זה רק מראה כמה החברה השתנתה. כשחיל האוויר החליט ש-10N יצא לפגישות עם הצלב האדום בשוויצריה, המדינה ניהלה את זה, והייתה השתקה, להפך, אמרו, כמה שפחות תדברו, יש יותר סיכויים שאנחנו נצליח להגיע לאיזה פתרון. ופה שלא נדע, זה באמת לקח שנים במלחמה גדולה, כמו מלחמת יום כיפור, כדי להחזיר אותם. אבל המשמעת הזאת והנאמנות הזאת והרגשת האמון שהייתה להם, כמו שמספרים, תראה, הם סיפרו איזה שנים אחר כך, זה דבר שאיבדנו אותו, איבדנו אותו. כל אחד חושב שהוא יודע יותר טוב מהממונה הרשמי, ואז מקימים ארגון וולונטרי על יד הארגון הממשלתי של החטופים, ואני מאוד מודאגת שהם מפריעים אחד לשני. אז זאת האווירה שהייתה אז, החברה הייתה עדיין חזקה ביחד.
כן, כן, וזה לא, זה לא רק שבזמן שהם היו בשבי המשפחות לא דיברו, גם שהם חזרו, היום כל אחד שחוזר, כל אחד שקורא ישר מחפשים לראיין, ישר מחפשים לדבר, אז גם הרעיונות שלך היו, עצם זה שראיינת את אלה שהיו שם, זה היה פורץ דרך, לא מיירו לראיין כל כך הרבה, או לדבר כל כך הרבה.
נכון, התקשורת לא הייתה בתפקיד שיש לה היום, שכל אחד מאיתנו יש טלוויזיה וטלוויזיה חכמה וטלפון חכם, ואתה מופצץ באלפי אלפי ערוצים של תקשורת. אז התקשורת הייתה אז כמה עיתונים יומיים וכן תוכנית טלוויזיה אחת, האנשים באמת לא נחשפו. וכשהם הגיעו אליי, זה היה סיפור בלתי מוכר. באמת, הם הביאו איתם יומן שהם כתבו, אתה הזכרת קודם, שהם ניהלו את החיים בתוך הכלא, בסוג של מודל קיבוצי. גם זה דבר שעבד לנו באלף מאז, כי קיבוץ הוא לא נחשב יותר לב. פאר היצירה החברתית הישראלית וכל הקיבוצים שעברו הפרטה הפכו במידה רבה לסוג של שכונות. אז עם כל הכאב על הקיבוצים שנפגעו עכשיו, אולי זה יחזיר קצת מהיוקרה של הקיבוץ עם התפקידים הלאומיים, החברתיים, האידיאולוגיים שהיה לקיבוץ אז. אז מה שאני אומרת, שהם כתבו יומן שהיה מבוסס על אספת קבוצה, שזה ממש כמו אספת קיבוץ שהיו עד בכל קיבוץ אחת לשבוע. בשבי זה התנהל בימי שישי בערב. החברים בקבוצה כתבו פרוטוקול. כל שבוע מישהו אחר היה יושב ראש ומישהו אחר היה רושם הפרוטוקול. ברוטציה, מה שאמרת קודם, למרות שהיו שם שני, אני לא יודעת, סגני אלוף כבר, ואנשים יותר מבוגרים, ואנשים צעירים, אנשים בעלי השכלה וחסרי השכלה, הם אמרו, כולנו שווים מבחינת ההתנהגות בתוך החדר המשותף, היה השוויון הזה.
כן.
אז זה באמת היה סיפור מאוד מאוד חדש ומפעים, שאני ראיתי בו גם הרבה הרבה מסרים מעבר לסיפור השבי, ואני לא חושבת שזה כל כך מתאים לדבר על זה היום,
כן.
כי צריך עוד פעם להדגיש, פה אנחנו מדברים על אנשים שהם 20 יום בשבי. אני דיברתי עם אנשים שהיו מעל 3 שנים.
ושוב, להבדיל, גם פה זה, שם זה חיילים שנתפסו במהלך קרב, כאן זה הרבה מאוד חטופים, אזרחים כמובן,
נכון.
המקרים הם לא דומים.
נכון, ובעיקר בממד הזמן.
כן.
אני נורא רוצה שאם יש מאזינים, לא יעשו כאילו הכללה מיידית.
ודאי.
ההתארגנות הזאת של הקבוצה, לקחה 4 חודשים, 5 חודשים, עד שאספו אותם בחדר משותף, עד שהם יצרו את המבנה הזה. אז בוא לא נתייאש, אנחנו אפילו לא יודעים אם החטופים שלנו עכשיו הם ביחד או לחוד, ואם יש בכלל אפשרות להתארגן באיזושהי צורה. אולי צריך להזכיר גם ש... השבועים האלה שאני קורא להם ביני לבין עצמי, השבועים שלי, תרגמו את ההוביט.
כן, זה גם איזה עוד דרך בעזרת תרבות למצוא, כמו שבעזרת ההתארגנות הם מצאו איזה שליטה וארגנו איזה סדר בחיים שלהם בתנאים הלא אפשריים האלה, אז גם בעזרת תרבות וספר, תספרי אולי מה הם עשו.
הייתה להם ספרייה גדולה, כי שוב, במשך הזמן, אחרי כמה חודשים מאוד מאוד קשים, הצלב האדום נכנס לתמונה, והתחיל מסע ומתן עם ממשלת ישראל, ואני לא יודעת באיזה אופן דרך הצלב האדום, והם התחילו לקבל חבילות מהבית, והחבילות האלה כללו ספרים, והייתה להם ספרייה, והיו להם דיונים, על ספרים. מנחם עיני אמר לי פעם, שאף פעם הוא לא קרא ספרים בשקיקה כזאת, בתשומת לב כזאת, כמו שהוא קרא בשבי. אז באמת יש כאן אולי איזה מודל, אבל הלוואי שלא.
כן, נקווה שזה לא ייקח כל כך הרבה זמן עד שכולם יחזרו אלינו בשלום. אני אודה לך בשלב הזה. תודה רבה, עמיה ליבליך.
אנחנו כאן. כאן תרבות.